רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום שני, כ"ב חשוון תשפ"ד, 6 בנובמבר 2023, והיום ה-31 למלחמה, לפתוח סוגריים שעדיין ללא שם, לסגור סוגריים. ושוב בתוכנית אנחנו המדינה. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי טכנאי. נשתתף באבלם הכבד של משפחות חללי התמרון בעזה, למען תקומתה החדשה של ישראל. יהי זכרם ברוך. ובתוכם סגן אלוף סלמן חפקה מהעדה הדרוזית, מפקד גדוד טנקים 53. לדעת רבים במדינה, נפילתו של סגן אלוף סלמן חפקה מחייבת את המדינה לתקן את חוק הלאום שנחקק ב-2018, שהפריד את העדה הדרוזית מהזהות היהודית. אקדיש לנושא הכואב משדר מיוחד בעתיד הקרוב. מדוע נקראת התוכנית אנחנו המדינה? מכיוון ששלטונות המדינה האזרחית, דהיינו הממשלה, עדיין חיה בטראומת השביעי לאוקטובר. הם אינם מתפקדים ואינם עומדים בהתחייבויותם מול אזרחי המדינה. אתן 4 דוגמאות מני רבות. יוסי מכפר עזה. היינו, מספר לי, היינו בשיא שלנו, העסק אמרי, וברגע אחד הפכנו להומלסים. המדינה אינה מבינה את המצב. כרגע מתכננים להשאיר אותנו פה במלון בשפיים כמה חודשים. אנחנו משפחה של 5 אנשים בחדר במלון קטן, אבל זה מה שיש כרגע. אסתי אשתו אומרת, זה הזוי. אבל איזה עוד אפשרויות יש לנו? חשוב לנו להישאר כקהילה יחד, ואם נחזור לכפר עזה, נחזור כקהילה שלמה. ומה עם הילדים? ומה שלומם? שאלתי. אסתי, בשבוע הראשון הם לא דיברו ולא יצאו מהחדר. זה גיל שהם לא נוטים לשתף בכל דבר וזה קשה. אבל עכשיו קצת יותר טוב, והם התחילו לפגוש פה חברים, ואם לא איתנו, אני מקווה שהם מדברים ביניהם. ומה אתם עושים? יוסי יונה. פרשתי מהצבא ואני עצמאי בתחום הקולינריה. יש לי עסק מצליח שנקרא בטבון של יוסי. וזה התחיל מזה שאפיתי בקיבוץ פיצות בטבון, והחבר'ה הריחו והתחו לי לבקש. וזה התגלגל לפיצות שהיו מוכרות ליישובים ולקיבוצים מסביב. ואת זה מינפתי לסדנאות, לאפייה בטבון, וסדנאות שף לארגונים בכל הארץ. במקביל, כשהאסון קרה, הייתי בפול בוקינג, כמה חודשים קדימה והכל נעצר בבום אחד. במקביל, לפני שנה וחצי הקמתי אתר למחירה של ציוד ומוצרי טבון וכדורי בצק, והתחלתי גם לייבא בעצמי כלים ואביזרים לטבון. הייתי במלא עבודה בנקודת התפוצצות, ופתאום תהום. המחצנים שלי נפרצו בכפר עזה, נפרצו ובזזו אותם. אני באמת לא יודע מה יהיה איתי. אני לא רוצה שקל מהמדינה, ואם הייתי יכול לחזור עכשיו לקיבוץ, הייתי מתארגן ומוצא דרך להתרומם ולעבוד. אבל זה לא המצב. אסתי ממשיכה. אני מנהלת חשבונות בפועל בעוטף בקיבוץ ניר יצחק. המפעל סגור, אבל גם כשהוא ייפתח, אני לא יודעת איך אני אוכל להגיע לשם. את השכר של אוקטובר אני לבטח אקבל, אבל מה יהיה בנובמבר? אף אחד לא יודע. ומה מצבכם הכלכלי? אני שואל. יוסי עונה, אנחנו באי ודאות ומאוד מודאגים. המשכנתה וההוצאות יורדות בבנק, ואני לא יודע מה יהיו ההכנסות. אנחנו בחרנו לגור שם, ואני לא בא לאף אחד בטענות. אבל גם המדינה צריכה להבין שזה לא מצב רגיל. יש פה אנשים שתלויים באוויר, והתחושה שלהם עוד לא הפנימו את זה. אסתי, היינו בסיב והפכנו להומלסים. היכן המדינה? היכן הממשלה? תאמרו משהו טוב, אני מבקש מהם. יוסי אומר, בדיוק חזרנו מטיול מארצות הברית. זה היה טיול הפרישה שלי מהצבא שנדחה בגלל הקורונה. ואסתי מוסיפה, לפחות זכינו לעשות את זה. אמרתי לי יוסי, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז בוא נעזוב הכל וניסע לתאילנד. לא מעניין אותי הכסף. תן לי להיות חודש בקופנהגן רק עם בגד ים. משפחות נמחקו ברגע, ופתאום הכל הופך להיות שולי. הכל מתגמד, אני אומרת. אתה חי, תהנה. ואני חוזרת ושואלת, היכן המדינה והתחייבויותיה לאזרחיה? סיפור אחר. קפה גן סיפור מתגייס לטובת החיילים. ברנרדו בלחוביץ, המנהל והבעלים של רשת קפה סיפור, הכוללת 9 מסעדות בפארקים ברחבי הארץ, החליט שבמסעדות שלו יקבלו לובשי המדים משהו טעים מהתפריט בחינם לפני חוזרם של החיילים לביתם לחופשה קצרה. הרעיון הוא כזה, כל לקוח שמגיע יכול להשאיר אחריו כוס קפה, מאפה, כריך או פריט אחר מהתפריט, אשר יגיע כאשר הוא המשלם את זה, והוא יגיע לכוחות הביטחון. בלחוביץ' מוסיף, כוס קפה מסמל את שפיות, ואנחנו נמצאים במצב שחייבים לייצר שפיות ולתת לגב לחיילים שלנו בעורף. זו תרומה חברתית נטו לכוחות הביטחון, לא רק לחיילי צה"ל, אלא גם לאנשי מד"א, המשטרה. בינתיים אני רואה התגייסות אדירה. לקוח אחד נותן קינוח, אחר משאיר כריך, והילדים משאירים ברכות והקדשות. זה ממלא את ליבי בלב מלא. חברת אינטל מתגייסת ותעניק לכל אחד מעובדיה בישראל מענק של $5,000, כך על פי מכתב שהוציא פט קלסינגר, מנכ"ל אינטל העולמית לעובדי החברה. פט קלסינגר מציין שהוא מעריך את מחויבותם העמוקה לחברה, גם בימים אלה וגם בעתיד. כל עובד יקבל במשכורתו 5,000 דולר שישולם במטבע המקומי, כאשר הכספים יגיעו לעובדים עד סוף נובמבר. גם בנק לאומי וקשת מתגייסים עבור החקלאים. המלחמה גרמה למצוקה קשה לחקלאים בכל רחבי הארץ, ובעקבות מחסור בידיים עובדות, בנק לאומי וקשת בשיתוף התאחדות הסטודנטים ולקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מזמינים את כל הסטודנטיות והסטודנטים לסייע לחקלאים בקטיף ובעיבוד השדות. זו גם תרומה אמיתית לחקלאות הישראלית, וזו גם הזדמנות לקבל מלגה לשנת הלימודים המלאה. אוניברסיטת בר מילן מתגייסת אפילו לעזרת הסטודנטים, והכריזה על הקמת קרן לתמיכה בסטודנטים המגויסים, ותעניק בין 1,000 ל-5,000 שקלים לכל סטודנט שנמצא בחזית, כדי לאפשר לו חזרה קלה יותר לספסל הלימודים בתום המלחמה. כשליש מהסטודנטים שלומדים בבר אילן גויסו למילואים, ושווי הסכום שכל אחד יקבל ייקבע בהתאם לתנאים הסוציו-אקונומיים ותרומתו של הסטודנט לחברה בישראל. אף המכללה האקדמית באשקלון מתגייסת ומצטרפת לאוניברסיטאות וגופים אקדמיים נוספים שהכריזו על הטבות והקלות לסטודנטים שיגויסו למילואים. ויעניקו לכל סטודנט במכללה האקדמית אשקלון שגויס מענק של 2,000 שקלים. יש פה סיפור על יזם נדלן בשם אלון טירר, בן 25, שפועל בעיקר בתחום התחשות עירונית, והיה בתאילנד והתגייס למען צהל. והוא מספר, את ה-2-3 מיליון שקלים הראשונים גייסתי לבד מהטלפון בתאילנד. זה פשוט נהפך לכדור שלג. עד היום גייסה עמותה כ-45,000 יחידות של ציוד, כולל 10,000 וסטים ו-10,000 קסדות. העמותה עומדת בקשר ירציף עם משרד הביטחון וצהל, שמאשרים את הציוד שנאשף ונשלח על ידם. למעשה, לפי טירר, כפי שסיפר, הפעילויות היא מול היחידות בשטח, כאשר חיילים פונים ישירות לחמ"ל העמותה בבקשות שלהם. במקביל, העמותה פועלת במישור נוסף, והוא מספר, אני עובד עם חברות וארגונים שרוצים לתרום שירות שווה ערך לכסף. לדוגמה, רשת מרפאות שיניים שיכולתה לטפל במאות מטופלים בחינם. אנחנו גם פועלים לספק טיפולים פסיכולוגיים ללוחמים. והאחרונה שבהם היא זכיינית הרשת קרפור בישראל, אשר התגייסה אף היא. ומספרת, מתחילת המלחמה קרפור ישראל פועלת בכל יכולתה על מנת לתרום, לסייע ולתמוך בישראל באמצעות שליחת אלפי מארזים של מזון, טואלטיקה וצצועים בשווי של למעלה מ-2 מיליון ש"ח. קרפור ישראל ממשיכה לעשות כל שביכולתה כדי לתרום, לסייע, ואנו מקווים שנדע ימים יותר טובים. ואם הדוגמאות המעטות האלה אינן מספקות, ראו מה קראתי הבוקר בארץ. חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה בשיתוף התנועה לאיכות השלטון, שהגישו הצעה חוק לביטול משרדי ממשלה ותפקידי שרים וסגני שרים שאינם תורמים למאמץ המלחמתי. לטענתם, בתקציב המדינה הוקצו סכום של מעל 1.5 מיליארד שקלים למשרדי ממשלה חדשים מיותרים המהווים עול המדינה. סיפורי אנחנו המדינה הם ללא סוף. בשבוע הבא נמשיך ונעלה את פעולתם של כל הגורמים האחרים שאינם משרדי ממשלה, אשר יחד מתאגדים למען הנושא המלחמתי. ולפני שנעלה לשידור את אורן וייס, חבר קיבוץ בארי, שהתחתן בשבוע שעבר עם בחירת ליבו, שבועיים לאחר רצח הוריו בבארי. לבקשתו, לבקשת החתן אורן נשמע את יזהר אשדות בשירו זמן קשר, קסם, זמן קסם, אשר ליווה אותם לחופה.
לא יודע לאיזה צלמים, תסתכלו לצלמים.
זאת הייתה חתונה שריגשה מדינה שלמה. הזוג הראשון מניצולי הטבח בקיבוץ בארי באותה שבת שחורה נישא השבוע. מירית ויצמן ואורן וייס.
אורן מרדכי, בן, מתי ואמיר זיכרונם לברכה משפחת וייס.
הקלה מלווה בידי הוריה. לצד החתן, אחיו ואחותו. הוריהם מתי ואמיר וייס נרצחו במתקפת הטרור.
זה התאריך שההורים של אורן ידעו וחיכו לו המון זמן.
כל מה שעבר לי זה שהם לא הראו אותו. הם לא היו שם, אנחנו לבד. אני לא אמורה לעמוד מתחת לחופה. תפקיד שלהם.
על מה חושבים?
על זה שצריך לשמח אותם, להיות איתם, רק לחשוב על שמחה ומה יעשה להם טוב.
אז החלטנו שאנחנו מקיימים את זה בתאריך המקורי, לא משנה מה, פשוט במתכונת אחרת, רק עם המשפחה הקרובה.
אורן וייס, אתה איתנו?
כן, כן, שלום.
אז דבר ראשון, תרשה לי לומר לשניכם מזל טוב. אני פשוט מתרגש שאני רואה את ה... את, ה, את מה שהקראנו מהחתונה שלכם. לדעתנו, אתם משהו מיוחד. אבל אחרי שהמזל טוב, אחרי כל הדברים, ניגע גם קצת בצד האחר של החיים. ספר לנו אורן בקצרה עליך ועל עירית, חברתך לחיים, שהפכה לרעייתך, ועל קיבוץ בערי לפני ואחרי.
אז אני בן קיבוץ בערי, נולדתי בבערי.
קצת יותר קרוב לנייד שלך כדי שתהיה ברור לכולם.
אני אומר שאני בן קיבוץ בערי, אני נולדתי בבערי, ומירית אשתי הצטרפה לקהילה לפני כשבעה חודשים בערך. קיבוץ בערי לפני... והיא באוקטובר היה סוג של גן עדן, ב-90% מהזמן. 10% מהזמן היה קצת, שנקרא מצב ביטחוני, משתנה, אבל עדיין בעצם מה שקרה לנו עכשיו זה שחטפנו מעלומה מאוד גדולה. אנחנו קהילה שמנסה לשרוד, לשרוד כקהילה, בית מלון בים המלח.
אורן, יש לי שאלה אליכם, לפני שניגע בחתונה המרגשת עצמה. אתם לא הרגשתם שום זעזועי אדמה שמקורם בצד העזתי של הגדר?
אנחנו בחודש וחצי שקדמו לאותה שבת, בעצם לא משהו חריג, מעבר להפגנות שחזרו ונשנו כל שבוע על הגדר. קיבוץ בערי הוא לא מאוד קרוב, אנחנו 5 קילומטר מהגדר. אז אנחנו רק שומעים את ידי הפיצוצים שהם בהפגנות ככה הניחו מטענים על הגדר או ירו קצת, אבל לא משהו שהוא חריג. קיבלנו בעצם את ההרגשה שמערכת הביטחון, שזה בשליטה ושזה מנוהל. לא הרגשנו משהו שהוא חריג מדי.
טוב, נתת לנו תשובה קהילה, ולא נמשיך הלאה לחפור ברגע זה באותה שבת השחורה, ונעבור לחתונה המרגשת. מתי ואיכן ניכרתם, אתה ומירית?
אני ומירית הכרנו לפני 4 שנים בערך. הייתה לנו איזושהי הפסקה קטנה באמצע.
היא חברת קיבוץ?
לא, מירית עדיין לא חברת קיבוץ.
מאיכן היא?
מירית גרה בשנים האחרונות בשובי גדרות.
שזה אומר מה?
אזור גדרה. אזור גדרה שמה. ובשנה האחרונה, פחות או יותר, היא גרה בבארי.
ואתם קבעתם את יום החתונה, את יום נישואיכם, ביחד עם ההורים של שני הצדדים, בהבנה שכולם יתייצבו.
כן, אנחנו הכל עוד זוג, עוד זוג רגיל שרצה להתחיל את החיים המשותפים להתחתן. קבענו את התאריך כבר מזמן. בעצם כבר הכל היה מוכן, וכל מה שנשאר זה פשוט לחכות ליום שיגיע.
ואז מה...
ואז השביעי באוקטובר היכה בנו. התלבטנו הרבה זמן ככה... מה אנחנו נעשה? באופן עקרוני החלטנו שאנחנו דוחים את החתונה. במוצאי שבת שעבר בעצם ישבנו וככה החלטנו ממש ברגע האחרון שאנחנו, בשביל ההורים שלי, לא נזיז את התאריך.
ראינו את התמונה של הוריך, התמונה כל כך יפה, כל כך כזוג יפה.
ההורים שלי רק התחילו את החיים שלהם עכשיו באמת. ההורים שלי ככה לעת פנסיה.
מה הוא עשה בקיבוץ או מה היא עשתה בקיבוץ? ספר לנו מעט על הוריך, זיכרונה לברכה.
אבא שלי עבד במפעל, בדפוס, דפוס בערי, בשנים האחרונות. בתור התחלה ניהל שם את כל האגף הלוגיסטי, וככה לעת פנסיה לקח על עצמו תפקיד קצת יותר מקל, כדי שיהיה לו זמן לנכדים, זמן לחיות.
בבית הדפוס.
בבית הדפוס, כן.
שבעצם לא נפגע.
לא, בית הדפוס נפגע.
והיה יכול להמשיך ולעבוד בו גם היום.
בעצם... מה שאנחנו מבינים, מחבלים נכנסו לדפוס, ראו שאין שם אף אחד, יום שבת הדפוס לא עובד, עשו קצת נזק, שברו קצת חלונות, אבל המשיכו הלאה. לא עשו נזק משמעותי.
הבנתי שבית הדפוס חזר לאיזושהי אווירת עבודה.
בית הדפוס חזר לעבוד במתכונת מצומצמת, גלגלי המשק באופן כללי לאט לאט מנסים ככה לחזור לעבוד איפה שאפשר. אני בימים האחרונים נמצא במוסך של הקיבוץ, מתחזקים את צי הרכבים שנשאר, ששרד את הרכבים של הקיבוץ. זהו, בגדול.
ואוריך את התאריך אישרו יחד עם כל בני המשפחה?
בוודאי, הם חיכו
מה שינה לך לפתע את ההחלטה שבהתחלה אתה מספר לנו שחשבת לדחות את זה, ולפתע הגעת להחלטה שונה?
לקח קצת זמן באופן כללי עד שקיבלנו אישור ודאי מהמדינה שבאמת הם נרצחו, למרות שכבר ידענו, כי אחד הכוחות זיהה אותם באופן אישי וסיפר לנו. אז כל נושא ההלוויה התעכב והשיבה, וככה לא ידענו מה אנחנו רוצים.
אז עורך היו נקברו עם הקבורה הגדולה של בארי?
הוריי נקברו בקיבוץ רביבים, קבורה זמנית. כשנוכל אנחנו נקבור אותם בבית שלהם.
נעבור רגע לחתונה. איכן היא התקיימה? כמה השתתפו? אחותך ריגשה אותי בדבריה. תספר לנו קצת על החתונה.
בעצם ברגע שהחלטנו שאנחנו רוצים להתחתן, החלטנו שאנחנו נעשה את זה רק בקרב המשפחות המצומצמות, באיזשהו בית כנסת, במקום שאין בו הרבה אזעקות, באופן יחסי. וככה איכשהו כפר הנוער קדמה שמע על התוכניות שלנו, והחליט שהוא לוקח את החתונה הזאת תחת חסותו, ופשוט עשה הכל.
איך קדמה יש שם על החתונה שלכם הפוטנציאלית?
גיסי מכיר שם קצת פשוט הפועלות, כשהוא דיבר איתם הם פשוט אמרו לו תשכחו מהכל, האירוע יקרה, אתם תגיעו. דאגו לנו לצלמים, דאגו לנו לאוכל, דאגו לנו לתפאורה, למקום מדהים, לקבלת פנים שבאמת לא יכלנו לבקש יותר טוב.
איכן, תזכיר למאזינים, איכן המושב קדמה, איפה הוא ממוקם?
קדמה זה לא מושב, זה כפר נוער חקלאי שממוקם ליד קריית מלאכי. בעצם כל הכפר, כל מי שהיה בכפר התגייס, חניכים, אנשי צוות.
אז כמה השתתפו בחתונה?
המשפחות שלנו, סביב עשרים, 30 איש ועוד, לקחו איתנו חלק. ופתחנו קישור בזום לכל מי שרוצה בעצם, כל מי מהחברים והקרובים שרוצה להשתתף, השתתף איתנו בזום. זה היה מאוד מרגש, גם ריטה השתתפה, ריטה הזמרת.
כן, גם ריטה השתתפה, כן. שרה לכם גם שיר מאוד מרגש.
שרה לנו שיר בסוף, מאוד ריגשה אותנו. גם לה אנחנו מאוד מאוד מודים.
אז ככה, למען האמת, אני שהסתכלתי על התמונות, מצאתי אתכם כזוג מאוד זוגי וטוב מראה, ואני מקווה גם ככה שתישארו הלאה.
אנחנו, הגישה שלנו היא שהחיים ממשיכים, ואנחנו לא ניתן לטרגדיות מהסוג הזה להרוס את כל מה שעשינו עד היום.
אבל צריך בשביל זה תעצומות נפש מאוד גדולות.
אנחנו מגייסים אותם כל בוקר מחדש. אני ומירית, יש לנו באמת זוגיות כל כך יפה וטובה, וביחד שום דבר לא ישבור אותנו.
אני מאוד מקווה שבת הצחוק שראיתי על פניך באותו מעמד נישואיכם, יישאר בזמנים הנכונים. אי אפשר לחיות רק עם בת צחוק, אבל יש לשניכם
יש לנו קהילה מדהימה שמקיפה אותנו, וחברים ומשפחות שתומכות בהכל תמיד. שנינו מגיעים ממשפחות מאוד מלוכדות ומאוד אוהבות, ובאמת ביחד אנחנו מגייסים כל יום את הכוחות מחדש ולהסתכל קדימה ולהמשיך ולהניע את הגלגלים קדימה וקדימה, ובאמת ששום דבר לא יעצור אותנו.
אנחנו כולנו מאמינים בכם, אנחנו כולנו תומכים בכם ואומרים לכם מזל טוב, ושתתחברו לחברות יפה, ומקווים שתהפכו חברי נפש אחד לשני ותבנו את חייכם וחיי קיבוץ בעירי לתפארתכם ולתפארת מדינת ישראל.
תודה.
אורן, שוב מזל טוב וחיבוק מכולנו.
תודה לך בן ולמאזינים. תודה.
שלום שלום. נשמע עכשיו את שירו של נערן אשחר, חייל צהל שנפטר אמש מפצעיו, ומשפחתו ביקשה להשמיע את שירו בכל דרך ובכל הזדמנות שניתן. הנה אנחנו מאפשרים את זה בדמעה, אבל אנחנו מאוד מאוד מעריכים את המשפחה ומחבקים אותה. לאחר ששמענו את שירו של נערן אשחר, חייל צהל שנפטר אמש מפצעיו, לצערנו הרב, נעלה לשידור את שחר זהבי. שחר זהבי הוא תושב עמק חפר שכבר 27 שנים מקים ומוביל ארגוני סיוע ישראלים אשר פועלים באזורי אסון ברחבי העולם. שחר היה בין מקימי ארגון לתת, ייסד את ארגון ישראל שאותו ניהל כ-17 שנה, וכעת הוא מוביל את ארגון הסיוע סמארט טרייד אשר מתמחה בהתאמה של טכנולוגיות באזורי אסון ברחבי העולם. סמארט אייד היא חברה המעניקה שירותי הצלה לאזורים מוקים בארץ ובעולם. שחר, אתה איתנו?
כן, היי.
שלום לך. נספר בקצרה ששחר ואני נפגשנו בשבוע שעבר באיזושהי פעולת התנדבות באשקלון, בו אנחנו העברנו מוצרי אוכל לנזקקים באשקלון, לסגור סוגריים. שחר, ספר למאזינים מי אתה ומי החברה ומה החברה שאתה ממנכ"ל כעת.
אוקיי, תודה. אני בעצם מנהל עמותה שנקראת Smart Aid, והרעיון בא מתוך הרעיון של הסטארט-אפ ניישן של ישראל. בעצם באנו קבוצה של אנשים בישראל, באוסטרליה וארצות הברית, כולנו יהודים, לא יהודים, חלקנו עובדים הומניטריים, חלקנו באו מהפן הטכנולוגי, חברות טכנולוגיות, והחלטנו איך אנחנו בעצם יכולים להקים עמותה שתסייע באזורי אסון על ידי הטמעה של כל מיני טכנולוגיות שונות.
אתה, סליחה שאני עוצר אותך רגע. אתה יליד אוסטרליה?
לא, אני יליד ישראל.
כן, תמשיך, בבקשה.
אוקיי, וזהו. ובעצם אנחנו פה כבר פועלים בהמון מדינות, 17 מדינות ברחבי אפריקה, באזור הרעש בטורקיה, במרוקו, באוקראינה, בשריפות והוריקנים בארצות הברית, ואנחנו מספקים כל מיני סוגי סיוע בין clean water ל-clean energy, telecommunication, ו-Wi-Fi ו-Fintech, ואנחנו בעצם עושים אדפטציה בהתאם לצרכים בשטח, והרעיון הוא בעצם לנסות להכניס את כל הנושא הטכנולוגי לעולם ההומניטרי הבינלאומי, שכרגע עדיין פועל כמו בשנות ה-70-80.
אבל גם מהאפליקציה שנכנסתי כדי לדעת יותר, ללמוד יותר על החברה, אני קראתי גם שאתם מגישים ערכות מזון, היגיינה וגרביים וצעצועים, סמיכות וטאבלטים לילדים. ספר לנו קצת על הצד היומיומי של העבודה שלכם.
טוב, אז זה יותר, מה שאתה מדבר עליו הוא יותר בכיוון של מה שאנחנו עושים בארץ. אנחנו בדרך כלל העמותה פועלת עם הפנים החוצה לאזורי אסון בעולם. וזה המטרה, ובעצם הרעיון שעומד מאחורי זה, זה באמת להראות צד אחר של ישראל לעולם,
ולקרב את העולם היהודי. את הפנים היפות של ישראל.
נכון, ולקרב את העולם היהודי ברחבי העולם לישראל, ולמה שאנחנו עושים בעולם, ובעצם להראות את הפנים היפות של ישראל. ומה שדיברת עליו, הגרביים, המזון, כל הדברים האלה, זה בעצם אנחנו נרתמנו כמו כל שאר העולם היהודי וישראל, לעזור פה בארץ. יש לנו כל מיני תורמים שרובם הגדול הם יהודים, והרבה מאוד מהם הם לא יהודים, זה כל מיני חברות עסקיות ענקיות ברחבי העולם, שפנו אלינו וביקשו ש... נהיה הפנים שלהם פה בארץ, ובעצם נספק סיוע ונעזור במה שצריך. אז זה בעצם, ואז בעצם אנחנו החלטנו באופן יוצא דופן, באמת לא, לפתוח את הנושא, מעבר לנושא הטכנולוגי, בעצם לעשות דברים נוספים בהתאם לצרכים שצצים בשטח, בארץ.
אז בארץ אתם פחות בצד הטכנולוגי ויותר בצד במוצרים הנדרשים לנזקקים?
בארץ אנחנו עושים גם וגם. אנחנו, הצורה שאנחנו עובדים, אנחנו בעצם כל יום בודקים ועושים תיאומים עם התנועה הקיבוצית, עם כל מיני גופי סיוע, גופים ממשלתיים, מועצות, וזה לראות מי עושה מה, ובעצם אנחנו נכנסים לתוך גאפס של מקומות שלא נותנים להם סיוע מסוים.
שהממשלה לא עומדת בהתחייבויותיה לאזרחים, התכוונת לומר?
לא, התכוונתי לומר איפה שיש המון גופי סיוע, יש המון עמותות, יש המון יהודים ותורמים מרחבי העולם, יש גם את הממשלה, גם הממשלה הארצית, גם המחוזית, המקומית, ובעצם אנחנו נכנסים לתוך הגאפס של מקומות שלא כל כך שמים להם לב. עכשיו, אתה ואני נפגשנו כמובן במתנס ב... אשקלון, שעם עיריית אשקלון אנחנו משתפים פעולה כבר תקופה, ואחד הנושאים הטכנולוגיים שאנחנו עשינו שם, זה בעצם עזרנו להם להקים חמל טכנולוגי, שאיפה שאתה ואני נפגשנו בעצם, בממד, שהם יכולים להמשיך לתאם את כל הסיוע האזרחי לכל תושבי אשקלון, בצורה בטוחה ואונליין. אז זה אחד מהדברים הטכנולוגיים, לדוגמה, שאנחנו כן עושים, מעבר לצרכים היומיומיים שמבקשים איתנו כל מיני גופים ועיריות וקיבוצים.
הצורך הטכנולוגי הזה החל עוד קודם האירוע או בעקבות האירוע?
הצורך הטכנולוגי איפה? של
באשקלון, באשקלון.
כן, כרגע פשוט מה שקרה זה בהתחלה הייתה פנייה אלינו, יש פניות אלינו כל הזמן. אז אנחנו בודקים אם הפנייה היא באמת רלוונטית, והאם הצורך הוא מיידי ולא מחסנים את זה באיזשהו מקום, את הציוד שנותנים, ובעצם כשהתחלנו לעבוד עם עיריית אשקלון, אז באמת שמנו לב שהפעילות שהם עושים היא כל כך שוטפת וכל כך גדולה, ש... ביחד איתם הם בעצם ביקשו ואמרו, תשמעו, אנחנו, זה פשוט קשה לתאם את הכל מתוך המתנס הזה, אנחנו גם צריכים לשים את זה, אנחנו רוצים לשים את העובדים שלנו בתוך הממד, כדי שחס וחלילה אם יקרה משהו, אז לפחות שיש שם איזה מרכז תיאום כזה. אז רכשנו את כל הנושא, רכשנו לפטופים ופשוט הכנסנו את כל הסופטוורס וכל מה שצריך, ועזרנו להם בעצם לרשת אותם, שכדי שהם יכולים בעצם לנהל חמל מתחת לאדמה, מתוך המתנס שכרגע מוציא את כל המזון ואת כל הדברים שאתה ואני, איפה שאתה ואני היינו.
זאת אומרת, בעצם מחשבתם את כל צרכיהם לחמל אחד מתחת לפני האדמה, כאשר משם הם יכולים להפנות את את הדברים שזקוקים להם לנזקקים עצמם.
גם לנזקקים, גם לתעד מי מקבל מה, לתעד את הכל בצורה ממוחשבת. זה משהו שאנחנו גם עושים בכל מיני מקומות בעולם. זה דוגמה, הדוגמה הכי קלאסית זה עם הרעידת אדמה בטורקיה. אז בעצם שם, לשני המחוזות שנפגעו הכי הרבה, הקמנו להם חמל דומה, אבל הרבה יותר גדול, שמאפשר להם כיום לטפל ב5 מיליון פליטים והתושבים שנמצאים אצלם במחוז.
הנשיא ארדואן יודע על פועלכם? הוא שמע עליכם? יש מישהו שאומר לו, היי, יש למדינת ישראל פנים נוספות?
אנחנו לא כל כך, לא, אני לא עושה את ההסברה, אנחנו בעצם עושים את הסיוע. מבחינת ההסברה, כל הדברים שאנחנו עושים, בין אם זה באפריקה או במקומות כמו טורקיה ודברים אחרים, אז יש קבוצות כמו APAC וקבוצות הסברה אחרות שמשתמשות, בעצם לוקחות את הסיפורים של מה שאנחנו עושים, והם אלה שעושות את ההסברה. אבל אנחנו לא בקטע הסברתי, אנחנו בעצם, הרעיון הוא באמת לרתום את קהילה ישראלית, לא רק בארץ, אלא בכל העולם, כי מבחינתנו כרגע ישראלים גם יושבים בניו יורק, יושבים באוסטרליה, יושבים בגרמניה, בסינגפור, ויהדות העולם הצעירה שפחות מחוברת לישראל, והמון ממנה בא מהתחום של ההייטק, אנחנו בעצם באים לרתום אותם, כי בעצם אנחנו נותנים להם שני דברים. אנחנו בעצם מאפשרים להם להתחבר למשהו שהוא חברתי, כי אנשים תמיד נרתמים לאסונות, לצערנו, אבל זה משהו שתמיד מרגש ואנשים רוצים לתרום בשבילו. ומהצד של ההייטק, עד היום כשאתה מסתכל על אסונות בינלאומיים בעולם, בין אם זה קוסובו, הוריקן, רעש אדמה בהאיטי, ודברים כאלה, ובעצם תמיד הסתכלו על עולם ההייטק כעולם של רושם צ'קים. ואנחנו מבחינתנו רואים את העולם ההייטק משהו הרבה יותר ממשי. אנחנו מאמינים שהתחום ההייטק יכול לא רק לייעל, אלא גם להועיל ולחזק ולשפר את כל התחום ההומניטרי שכיום באמת, כמו שאמרתי, נמצא בשנות ה-70-80. כיום, אם אתה הולך לכל מדינה שיש בה איזשהו אסון, אז כמו שאתה רואה, מחלקים מזון, מגישים סיוע רפואי, מסייעים בכל מיני סיוע פסיכוסוציאלי או פסיכולוגי או דברים כאלה, ובעצם אנחנו אומרים, בואו, יש כלים שיכולים, טכנולוגים שיכולים לאפשר לכם להגיע לקהל הרבה יותר גדול, וגם לשפר, לייעל ולפשט את הדברים שאתם עושים. וזה באמת מוכיח את עצמו.
ועם עשייה כל כך רבה שממומנת ברובה על ידי גורמים יהודיים, או גם שאינם יהודיים?
לא, אז היא בעצם ממומנת על ידי תורמים פרטיים, גם יהודים, גם ישראלים, אבל אנחנו עובדים עם חברות, אנחנו בדרך כלל עובדים עם חברות ה-Headquarters HQ של כל מיני חברות ענקיות כמו DHL, Microsoft, HP, כל מיני חברות ברחבי העולם, חברות טכנולוגיה שפשוט אנחנו מגיעים אליהם בגלל התחום שאנחנו עוסקים בו, שזה באמת משתמשים בטכנולוגיות שלהם כדי לעשות טוב בעולם. אז עד היום, אתה לוקח את טורקיה, אתה לוקח עכשיו את ישראל או אסונות אחרים בעולם, עד היום הם תורמים כסף לצלב האדום ולכל מיני דברים כאלה, למטרות של חלוקת מזון ודברים כאלה, ופתאום יש לך קבוצה שבא ואומרת, אוקיי, מעבר לכסף שלכם, גם הטכנולוגיות שלכם יכולות לעזור, האנשים שלכם יכולים לבוא ולהתנדב, ובעצם בואו אולי תחשבו איך לפקס את הידע, את הכסף ואת האנשים שלכם, לקחת חלק יותר פעיל ובאמת לשנות מצב של אוכלוסייה שעברה טראומה.
שחר, אני חושב שאתם עושים דבר נהדר, אבל חסר לי משהו. אני אקפיץ אותך לתמונה שונה. העם היהודי מוגדר גם כעם עם מוסר גבוה, או אמור להיות עם מוסר גבוה. עד כדי כך שהייתה שאלה האם אנחנו פה כתיקון עולם, דהיינו לתקן את העולם הפחות מוסרי ולהביא אותו לרמה המוסרית שנצטווינו אליה מהמקרא, או שאנחנו אומה ככל האומות. עד כדי כך שהיו אנשים שבאו ואמרו לא להקים מדינה עבור הלאום היהודי. אנחנו חייבים להישאר בגלות, כי תפקידנו הוא תיקון עולם בגלות. ולכן גם הרבי מלובביץ' לא ביקר פה בארץ, כי טען כל רגע שאני בארץ אני מפקיר את תיקון העולם בניו יורק. ועכשיו אני חוזר אליך. לא נכון לתת קצת מודעות שמאחורי המפעל הגדול שאתה ממנכל עומד הראש היהודי, הכסף היהודי, המוסריות היהודית?
אני חושב שזה יוצא החוצה. אני לא חושב שזה, יש את זה, אנחנו לפעמים מופיעים ב-CNN, ב-BBC, באלג'זירה, במקומות כאלה. אם לחשוף את זה יותר, אנחנו תמיד נשמח. אבל זה גם משהו שאני מקבל המון, אני עושה בזה 27 שנה, ודיברתי באיפאק, ודיברתי מול קהילות יהודיות.
אבל איפאק זה עוד פעם. איפאק זה מגרש, זה מגרש שלנו.
גם את הלא היהודים, אני שוב אומר, בסופו של דבר, ככל שנהיה יותר בשטח, וככל שנהיה ראשונים ונראה זה, זה כן משפיע. יש השפעה. אתה רואה שינוי. היינו בצ'אד כשהיה את הסיפור של הרצח עם בסודן, אם אתה זוכר, ולצ'אד לא היו קשרים פוליטיים, או קשרים דיפלומטיים יותר נכון, עם ישראל, ואנחנו בעצם שלחנו לשם משלחת, ולפי מה שחברים שלנו במשרד החוץ אומרים, הם בעצם, זה בעצם פתח דלת לפתוח את המערכת יחסים במדינת מוצ'אד.
יופי, יופי. האמת היא שזו הייתה הערה של ידידות גדולה והבנה גדולה למה שאתם עושים, וחשבתי שאולי העם היהודי וישראל יכולים לקבל קצת יותר קרדיט ממה שאתה ואתם עושים בסמארט ישראל, בסמארט אייד. כי אתה רואה מה שאנחנו כרגע עוברים בחוץ, אני חושב שזה גל שיעבור, אבל תמיד טוב לקבל PR חיובי.
נכון, אבל אני נולדתי גם למשפחה של ניצולי שואה שרובם נרצחו בזמן השואה, והסבים שלי שגדלתי עליהם לימדו אותי שמה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כדי לעזור ולא בצינה ולא כדי לקבל על זה קרדיט. אז כל מה שאני עושה זה באמת לא כדי לקדם ולהראות את הצד השני של ישראל, אבל זה באמת לעזור, וכל המתנדבים וכל האנשים שיש לי מזל לעבוד איתם, הם כולם מפוקסים על איך באמת לעזור לבן אדם. ה-added value של זה, מה שיגיע אחרי זה, זה כבר...
שחר, אתה יודע מה אומרים האנגלים או האמריקאים? It's food for thought. תראה, מה שהעליתי זה רק הייתה מחשבה אישית לאור כל מה שאנחנו עוברים, אבל אני בטוח שזה יעבור גם את הסינון הנכון שלך כמנכ״ל החברה. ולסיום שחר, מהם הקשרים? איך מגיעים אליכם? מה אתם מבקשים? איזה התנדבויות? ומה, ואולי בדרך זו אתה תוכל לקדם את הרעיון גם למתנדבים נוספים.
קודם כל מגיעים אלינו, הכי קל להגיע אלינו דרך האתר smartaid.org, זה פשוט אפשר לכתוב smartaid בגוגל, ואנחנו כרגע מחפשים וממשיכים גם בארץ וגם בעולם לחפש אנשים ש... יכולים לבוא אלינו עם כל מיני רעיונות טכנולוגיים וכל מיני רעיונות של איך אפשר, עם יוזמות חדשות שבאמת אפשר לחדש את כל הנושא הזה של המפעל ההומניטרי גם בארץ וגם בעולם. אנחנו תמיד מחפשים דרכים חדשות לייעל.
אתה יכול לפרט קצת למה אתה מתכוון דרכים חדשות? יכול להיות שאני לא מבין אותם, אבל לפחות שהמאזינים יוכלו להבין. למה אתה מתכוון?
אם אתה לוקח פה לדוגמה את מה שקורה בארץ, אז יש קבוצות שמתאמות אחת עם השנייה, אבל עוד לא נתקלתי, אני בטוח שיש, אבל עוד לא נתקלתי, למרות שאנחנו מסתובבים המון, באיזושהי תוכנה או באיזושהי קבוצה שבעצם מתאמת ונותנת מידע שלם על איפה יש צורך, לאן אנשים זזו, מה הם צריכים, איך, מי מספק להם את זה, כדי שלא יהיה, שאף אחד לא ידרוך אחד לשני על הרגליים. כאלה דוגמאות. אנחנו לא מחפשים להיות עוד אחד מהגופים שרק מאכילים או רק מחלקים ציוד, אלא אנחנו באמת רוצים לראות איך כל הגופים שעושים עבודה טובה בארץ, איך אנחנו בעצם יכולים לעזור להם לשפר את העבודה שלהם, ועל ידי באמת הטמעה של כל מיני טכנולוגיות. אז כמו שאנחנו עושים עכשיו עם אשקלון.
שחר זהבי, תודה לך, יישר כוח גדול, אני חושב שאתם עושים עבודה נפלאה, ותחשוב אולי בכל אופן איך קצת לקדם את הפי-אר היהודי בעולם, ובטח בזמנים קשים כאלה. תודה לך, תודה. ושמחתי להכיר אותך אישית, וגם לשמוע ממך ברדיו סול. תודה לך.
תודה רבה.
הרבה טוב. תודה. ולסיום, אנחנו נחשוב יחד ונראה שהעבודה היא רבה. כל מתנדב בא מצידו האחר, אבל יחד אנחנו רוצים להשתדל שכולנו נחיה עם חוסן פנימי ולפעול עם תקווה וביטחון אישי, ולהאמין לימי הצלחה צבאית, אזרחית, למען העם היהודי החי בארץ ובארצות העולם. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהזנה פשוט וקל. ולפני שניפרד לערב, נשמע שוב את יורם גאון, לא תנצחו אותי. אני חושב ששמענו את זה כל כך הרבה פעמים, אבל הערב הוא ערב שיכול לחזק אותנו ולהיות איתנו. המשך ערב טוב לישראל, המשך ערב הצלחה לצהל בתמרון בעזה ובצפון כנגד האויבים מצפון. מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
לא מנצחים אותי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שעות.